אז אנחנו עדיין במאמר הרביעי בפסקה ג', לקראת הסוף של פסקה ג', בעמוד קס"ג למטה. מלבד מראות אלו רואה הנביא גם מלאכים גם כבוד, כן? שם עצרנו? יפה. טוב, אז עכשיו אנחנו קצת נעסוק בכל מיני מושגים שהאמת לי אין מושג בהם, אבל נקרא כי זה כתוב. השם מלכות השם, ככה יש ביטוי כזה חד פעמי בתנך אצל הנביא חגי, הוא כינוי לשליחות הנביא מאת האלוה. טוב, ניקח את זה כנתון. והשם מלך כינויים ליציר הנברא בשעתו מן הדקים שבגופי היסודות, שאני לא יודע מה זה, או לאחד המלאכים הנצריים שהם אולי אותם הרוחניים שהפילוסופים מדברים עליהם, דעה שאין לנו חייבים לא לדחותה ולא לקבלה. אשר למלאכים שראו ישעיהו יחזקאל ודניאל, אין להחייה אם מן הנבראים הם או מן הצורות הרוחניות הקיימות. מי שרוצה להכריע בשאלה הזאת מוזמן. לא, יש ביטויים כאלה, אין לנו שום מושג מה זה. אז צריך להגיד, אין לנו מושג מה זה. מה, להמציא סתם דברים? טוב, כבוד השם. זה חוזר, זה קצת יותר זה. ולפי דעה אחת, גוף דק העושה רצון האלוה. גוף הלובש כל צורה אשר ירצה האלוה להראותה לנביא. אמנם, לפי דעה שנייה, כבוד השם הוא כלל המלאכים והכלים הרוחניים. כיסא ומרכבה ורקיע ואופנים וגלגלים. וזולתם מבין העצמים הקיימים ועומדים, כל אלה יקראו כבוד, כשם שמשמשי המלך יקראו כבודה. ויתכן כי זאת הייתה בקשת משה באומרו, הריני נא את כבודך. ויתכן כי זאת הייתה בקשת משה באומרו, הריני נא את כבודך. בסדר. ואלוהי הסכים לו, בתנאי כי ייזהר מראות את הפנים, דבר שאינו לפי כוחו של בשר ודם. כמו שנאמר, וראית את אחוריי. והנה, יש בכבוד ההוא מה שהראייה הנבואית לבדה יכולה לעמוד בו. וכן, יש בו דברים שאפילו ראייתנו אנו תוכל לעמוד בהם, כגון הענן ושוכלת, דברים שניתן לנו לראותם. אך, אחרי אלה נעשים הדברים דקים ביותר, עד למדרגה בה גם הנביא לא ישיגם, ואם יתאמץ להשיגם, תיפגם מזיגתו. הלא כן הדבר גם בנוגע לכוח הראייה הפשוטה. כי מי שראייתו חלשה לא יראה כי אם באור המועט, מעין זה שבין הארבעים, כאשר יראה האת אלף. ומי שעיניו תחותות וראייתו מועטת עוד יותר, אינו רואה כי אם מעין צל. רק מי שראייתו חזקה יראה את אור השמש, אולם עצם השמש בתארתה, לא תוכל העין להתבונן בה, ואם היא תתאמץ, תתעבר. אלה הם איפה כבוד השם ומלכות השם, וכן שכינת השם, לפי ההוראה השכיחה של השמות האלה בתורה. אך, פעמים הושאלו לחוקי הטבע, ובדרך זו נאמר, מלוא כל הארץ כבודו, ומלכותו בכל משלה. אולם, על צד האמת, אין הכבוד והמלכות נגלים, כי אם לחשובים ולבכירים ולנביאים, ועל ידם יתמת הדבר בעתיד גם לכופרים, כי לאלוהה המלוכה והשלטון בארץ, וכי הוא יודע פרטי מעללי כל היצורים. ואז יאמר באמת מלך השם, ונראה כבוד השם, וימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון, אומר לציון מלך אלוהיך, וכבוד השם עלייך וזרח, אין כל זרות איפה במה שנאמר, ותמונת השם יביט, ויראו את אלוהי ישראל, ובמעשה המרכבה, ואף לא בשיעור קומה, כי בכל אלה, אחת היא הכוונה להביא מורה האלוהה בנפשות, כמו שנאמר, ובעבור תהיה יראתו על פניכם. עד כאן פסקה ג'. אין לי מה להוסיף על הסוף הזה, מי שמבין יסביר לי. פסקה ד'. והלא בהיכנס בלב האדם דבר ריבונות האלוהה ואחדותו ויכולתו וחוכמתו, והידיעה כי הכל ממנו והכל צריך אליו והוא אינו צריך לכל דבר, תיוולד העירה מפניו והאהבה אליו. ומה צורך יש בהגשמה זו? טוב, כאן זאת שאלה יסודית. שאלה יסודית שלא רק רבי יהודה הלוי בכוזרי התייחס אליה, הרמב״ם בכמה וכמה מקומות ועד אחרים רבים. למה בכלל התורה משתמשת בכל התוארים האלה, בכל השמות האלה? אנחנו לא יודעים, לא מבינים. אולי הלוי מבין. מה הצורך כאן? האם זה מוסיף משהו?
להגשמה
שלו. כן. אז עונה הכוזרי, זאת היא טענת המתפלספים. אולם, מה שאנו רואים מן הניסיון הוא, כי הנפש האנושית מפחדת יותר בנוכחותם של מוחשים מפחידים, מאשר תפחד כשמספרים לה עליהם. אז זו טענה פסיכולוגית מעניינת.
מה שזר זה מפחיד.
לא, מה שמפחיד, מפחיד. זאת אומרת, שומרים לך איזשהו משהו,
שאתה לא מכיר.
כשמדברים על משהו, דיבר, אבל כשאתה רואה פתאום כביכול את הדבר המפלצת, כן? אז אתה מתחיל להתייחס ברצינות. כשם שהיא חושקת בדמות היפה הנוכחת הנראית יותר משתחשוק בה, אם יספרו לה עליה. ואל תאמן למתחכם הסובר, כי מחשבתו סדורה כל כך יפה, עד שהוא יכול להגיע אל כל המושגים החשובים בחוכמה האלוהית, בעזרת שכלו בלבד, בלי אשר יישען על מוחש או על סמל הנתפס בראייה. זה נקודה מאוד חשובה. יש לנו את הסיפור על יונתן בן עוזיאל. כשהיה שורף כל עוף, והלימוד שלו, שהיה עובר מעל ראשו. טוב? אולי זה רעיון לסטארט-אפ. למכור חלקי עוף שנסחפו על ידי... לא? מה? לא, לא הולך? קופסאות כאלה. אסור, אסור לפתוח, כתוב על הקופסא. זה מסוכן.
אפשר לומר שהוא למעשה המציא את המקם הראשון, לגלות
את הראשון. לא, אפשר, אפשר לקחת קופסא כזאת, אסור לפתוח. סכנת נפשות, חלקי עוף שנשרפו על ידי... כל מי שיפתח יישרף בעצמו, משהו מעשה. טוב, מה זה הסיפור הזה? הסביר פעם מניתו שזה פשוט מאוד. בלימוד, כדי לעלות ממדרגה למדרגה, אני צריך משלים, אני צריך משהו מוחשי. אחרי שהבנתי את הדבר, אני כבר לא צריך את האמצעים האלה. זה נקרא לסחוף. זה פשוט. כן, זה בדיוק מה ש... זה בדיוק מה שאריאל מסביר. אדם הוא לא רק שכל טהור, תבונה טהורה. הוא מחובר לכל מיני מציאויות. וזה עוזר לו להבין. כן? אז הרבה פעמים צריך איזושהי המחשה קטנה כדי ש... לכל מיני דברים. למשל, כאשר במתמטיקה מדברים על משולשים. למה מציירים משהו שנראה כמו משולש על הלוח? כי מישהו יוכל להתחבר, להבין מה זה משולש, אבל המשולש המצויר על הלוח זה לא משולש. לא, הוא קיים, אבל זה לא משולש.
אבל זה לא נשאר לך
כל הזמן בתמודה את המשולש הזה? אז לא, אז זה בדיוק הבעיה, צריך לסחוף את כל העופות האלה.
כן, יש לי שאלה.
בוודאי שכן. בוודאי
שכן. שאלה בנקודה הזאת.
כן.
אבל אולי אחד הדברים שקרה דווקא עם התפתחות המדע, אולי זה אחד התופעות לוואי של מה שאנחנו רואים היום, שלמעשה היכולת הזאת לעבור מעבר למוחש ולמה שנראה בעין, היא הלכה לאיבוד. ודווקא זה מה שהפילוסופיה כן פיתחה עם השנים.
הלכה לאיבוד? למה הלכה לאיבוד?
כי אתה רואה שהיום רוב העם, תראה לי,
אה, בגלל זה.
מהסיבה הזאת.
תראה לי, כי באמת בהתחלה צריך להראות. לא לעשות כאילו מי שהמציא משהו, התחיל מהדבר המופשט בעצמו. הוא לעצמו גם כן קשקש.
גם אם אני עושה לי מתמטיקה, בסופו של דבר מבין שיש בסוף משהו שהוא מעבר למה שנראה בעיניים.
לא, להפך.
שהוא מתפס בשכל, הוא לא רק מתפס בשכל.
לא, להפך, כל ביום במתמטיקה, גם הדברים המופשטים ביותר, זה דברים טריוויאליים ככה. הרבה יותר טריוויאליים.
שצריך לכתוב אותם.
מציאותיים ביותר, כן. גם אם זה לא נראה. גם זה לא, זה בא, זה מתחיל מזה וזה חוזר לשם, כן.
ולמה אם את הצורה זה לא מקבע אותך?
זה הסכנה, יש אנשים שבאמת לא מצליחים לעשות את המעבר הזה. כל אחד לפי היכולות שלו, מה לעשות, כן.
האש שהקיפה תלמידי חכמים,
כן.
היא הייתה אש?
לא יודע, לא הייתי שם.
זה חוזר עצמו, התיאור הזה חוזר.
לא יודע.
כמה אנשים שונים.
לא יודע, יכול להיות שהם ראו אש. אני לא יודע, אני, זה ההסבר ששמעתי, אני, ככה אני מעביר, הלאה. לא, אין לנו תמונה וסרטון. אז זה לא יודע.
כמו זה, אפשר להסביר את זה?
ודאי, בוודאי, אותו דבר, אותו דבר. יכול להיות שזה באמת, לא משל, אלא ביטוי ל... למשהו מיוחד. יכול להיות. לא יודע. לא יודע. אבל זה דבר חשוב ביותר שצריך באמת לדעת שאנחנו זקוקים לדוגמאות של כל מיני דברים. גם אם זה סתם אנלוגיה מסוימת, כי זה עוזר... זה עוזר להבנה של של הנושא. אחר כך, יש באמת הצד, ובדרך כלל זה קפיצה גדולה של המעבר מהמוחשי או הממשי או הממששי למופשט. שכלי, אני לא יודע, זה גם זה שכלי. למופשט. למושגים. כן?
אפרופו המדע שניר הזכיר, ראיתי רק אתמול איזו תוכנה, משהו חדש לגמרי בצורה מאוד קיצונית, לומד פרצוף של בן אדם, הוויות שלו, פשוט יכולים, את הקול שלו, יכולים לעשות סרט שאתה רואה את הבן אדם עומד ונועם מה שאתה רוצה, גם הפוך,
מה שהוא עושה. בסדר, סינתטיזציה של הכל, זה דבר שקיים בארץ. זה דבר שקיים עשרות שנים פה.
כן. היום זה ברמה
מטורפת. בסדר, היום זה ברמה זה, אבל אין בזה חידוש ממש.
אי אפשר להאמין בעצם שום דבר. תמונות ידענו, אבל...
שיחה כשהגברת בווייז מדבר. מי זה?
אבל עדיין יודעים שזה... שזה מה? זה שפה קול סינתטי, כי אין עדיין את ה...
אפשר לבדוק.
את הגוונים של קול אנושי.
מה, באמת? לא הקליטו אותה אומרת כל דבר?
זה תוכנה שלומדת עד הסוף את הבן אדם.
בסדר, כן, אין לה...
זה תחום שנקרא Machine Learning.
Machine Learning זה כבר...
זה כבר ישר.
זה כבר 20 שנה וזה, זה לא... לא... כן, כן, בסדר. טוב, הבנתם את זה. בלי אשר יישען על המוחש או על סמל הנתפס בראייה, למשל, על ידי מילה מדוברת או כתובה או על ידי כל צורה, נראית ממש ומדומה. הנה, הלא תירגעי, גם על תוכן תפילתך אינך יכול לעמוד במחשבה בלבד. בלא קריאה, וכי גם נספור עד מאה, למשל, אינך יכול במחשבה לבד. בלי דיבור. בייחוד אם צריך אתה להניע אל המספר המאה בעזרת חיבור מספרים שונים. על אף, אף על מושגי המערכה השכלית לא יכולנו לשמור כלל בלי עזרת החוש, המשתמש לשם קר במשלם ובדימויים. זה גם מסביר את הקושי לשנות פרדיגמות. כי בסופו של דבר המוח שלנו מתוכנן בצורה מסוימת. ולכן קשה לו מאוד לקלוט דברים שסותרים את מה שהוא יודע. צריך תכנות מחדש ממש של המוח, וזה כמעט בלתי אפשרי. במיוחד אם זה נוגד את מה שהוא קלט דרך החושים.
עם כל הנושא של המוח הגמיש, של הנוירופלסטיקה של המוח, זה משהו שהוא נכון, הוא מקובל מדעית, או שזה רק איזשהו...
לא יודע.
מקובל מדעית.
כן, הנה, קיבלת תשובה עניינית. בדרך כזאת מתעמתים לנביא מושגיו, הוא על גדולת האלוה ויכולתו. אהבתו וידיעתו, חיותו ונצחיותו, ממשלתו והיותו בלתי תלוי בשום דבר, אם היות כל דבר נצרח אליו, ואחדותו וקדושתו, וכל זה מתברר לנביא פתאום, ברגע שהוא רואה את הצורה שנבראה, למענו, בכל עוצמה וזרה, ואת כל האותות והכלים המורים על היכולת, היד הנטויה והחרב השלופה, והאש, והרוח, והברקים, והרעמים, הנשמעים לדברי האלוה, לדבר האלוה, ושומע הוא את הדיבור היוצא מביניהם. אז יש מקום בעקבות מה שאמרת כאן לשאול את השאלה שלך, כי הוא אמר שמה ונברא למענו, ומה עם אחרים? אז יכול להיות שהוא רואה את האש. מה?
אנחנו רואים שיש התגלות, כל השם מדבר כל הזמן, יש התגלות כל הזמן, והנביא רק קולט את זה ברגעים מסוימים.
אז
יש פנייה אליו?
לא.
לא, זה אומר שנבראה בשבילו.
כן.
יש מצב תמידי של נבואה, של לא של ממש התגלות, שקיימת בעולם, ורק הנביא שיש לו את הכלים יכול לקלוט אותה, נכון? וגם נביאים אחרים.
כן, אז.
אז איך משהו נברא בשבילו?
כי הוא רואה. איך יכול להיות שהוא רואה ואני לא רואה?
זה נברא ברגע מסוים?
לא יודע, זה מה שאומר כאן, כן, ברגע שהוא רואה את הצורה שנבראה למענו. אז בא נביא ואומר, אני רואה אש וזה 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 וזה, ומי שיושב על ידו, לא רואה כלום. ככה משתמע מהמשפט הזה, לא?
אני שואלת בעצם, אני מאמין את שני מושגים. המושג של תמידיות, של התגלות, המושג של התחדשות או רגיעות. לפי ריאל יש אין תמידיות?
לא יודע, הוא לא מדבר על זה כרגע. כרגע הוא מנסה להסביר את התופעה הזאת שנקראת נבואה. לאנשים שאין להם מושג בדבר הזה. אז הוא בא ואומר, הוא רואה צורות. בסדר, זה הבנו, זה העין הפנימית שהזכיר כמה וכמה פעמים. בסדר, אז העין הזאת, מה היא רואה? רואה צורות. צורות האלה נבראו בשבילו. יפה. ואני, מה? אני מתר ממנו. והוא מתחיל לדבר. הנה, אש מתלקחת וזה, ואיפה אני כאן? איזה אש? או שזה באמת תופעה ש... כולם רואים אש, לא יודע, לפי דברי האריאל כאן, זה רק הוא רואה, זה העין הפנימית הזאת, כן?
כן, אבל באלישע נבויה,
הוא לא נביא.
אבא שלו ראה, תמידי חכמים לומדים ומקיפה אותם אש, אז הוא ראה גם?
כן, אז הוא ראה.
גם ראה.
כן, יכול להיות שהוא היה במדרגה של לא יודע מה. שוב, אנחנו אנשים הפשוטים האלה... יכול להיות. גם יכול להיות שהם יקיפו את עצמם באש כדי שלא יפריעו להם, לא יודע.
אני חושבת שזה
מה? לא, באמת, אני לא יודע. אבל הוא רואה. ואת כל האותות והכלים המורים על היכולת. היד הנטויה והחיר והשלופה, האש והרוח ורקים והרעמים והנשמה. מאים לדבר אל האלוה ושומע הוא, ואיפה האחים? את הדיבור היוצאים מביניהם. אתם שמתם לב שזה כמו מהר"ל. הדיבור יוצא מביניהם. לא, לא, לא יוצא מהקדוש ברוך הוא אל הנביא. הכולל אזהרות והודעות, מה שהיה ומה שיהיה. וכן נראה אנשים ומלאכים עומדים לפני האלוה בהכנעה מדעתם, כי כל אשר להם ממנו בא להם. וכי הוא המספק להם הכל ברווח ולא יחסר. יחסרם כל טוב, והוא מגביה השפל, הוא משפיל הגבוה, והוא נותן יד לשווים בתשובה, בקורא אליהם מי יודע ישוב. והוא כועס וקוצף על הרשעים, והוא מקים ומריד, ולפניו אלף אלפין, ישמשונה. את כל זה ואת כל הדומה לזה, יראה הנביא ברגע אחד, ואז עולות בנפשו היראה והאהבה. מנהין, השאלה המעניינת זה מנהין לראייה לתיאור הזה, שזה כך, כן. ומאה שוכנת, שוכנות הן בקרבה לכל ימי חייו, והוא מתהלך כל ימיו מתגעגע. משתוקק ומבקש כי ייראה אליו המראה שנית ושלישית. והנה מה שנראה המראה אל שלמה פעמיים. נחשב בעיניו לחסד גדול כמו שנאמר אלוהי ישראל, הנראה אליו פעמיים. כלום יגיע הפילוסוף במחשבתו אל כגון זה.
תראה, מאיפה לריאל, התשובה לשאלה שאמרת, לריאל הוא חופים לוקח מהנביא, ובעצם המטרה שלו היא לא אולי בהכרח לדייק ולחוות, להעביר את החוויה של הנביא, אלא לאמת אותה עם האי חוויה של הפילוסוף, זה מה שמעניין.
כן, בסדר, זה אני מבין, באופן כללי, כן.
ואז עולות בנפשו על האבק.
לא, הוא איזה הוא בכלל סף השירית כזאת שהוא מדבר אל החבר, כי הוא בעצם לא מדבר על החבר,
אלא
לכוזרי, אלא מדבר
אליהם. ברור, 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 בסדר, אבל בכל זאת, כאן כל הפרטים על זה, בסדר, לא יודע.
הוא מדבר על הקטע הזה, לענות על שאלה ספציפית, והוא אומר, כועס וקוצף על הרשעים, מקים ומורים, בעצם הוא מתעלם פה מבעיה ש... הזכרנו אותה קודם, צדיק ורע לו,
עכשיו בטוב. לא, לא, כאן, הנושא שלו כאן הוא ההבדל התאומי שיש בין הפילוסופיה ובין הנבואה, זה ברור, אין שום ספק בדבר הזה, כן.
לא ברור שיש לו דיוקים כאלה, כן, כן. מבין את הדיוקים
של הפסיכולוגיה, לא יודע, זה...
כאילו, מדבר פה כמו הפסיכולוג של הנביא.
כן, כן, לא יודע. שם
בצד את השאלה
שלו. טוב. אז עונה לו כאן הכוזרי, דבר זה לא ייתכן. מה לא ייתכן? שהפילוסופיה גם כן תגיע למדרגה הזו. כי המחשבה אינה כי אם, כי אין דיבור. ולא ייתכן לספר על שני עניינים בדיבור אחד. ואפילו היה דבר זה אפשרי, לא ייתכן כי השומע אותם ישיג שניהם יחד. כי גם כל הפרטים אשר אני רואה מן הנעשה בשעה קלה בעיר וגרים בה ולא יחלם, ספר גדול. ויש אשר רגע תעלה בליבי אהבה אל העיר הזאת או שנאה אליה ואילו קרא זאת לפניי בספר. לא היו רגשות כאלה עולים בליבי, כי המחשבה מתבלבלת ממה שנתחדש עליה בסברה ובהזיה. ואף מן הדברים המופיעים לעיני החושב, עד שאין דבר מתברר לה בשלימותו.
אני בעצם מדבר שהמחשבה היא עובדת מלטיב אחד, היא לא יכולה את ה...
לא, זה יותר מזה. אני חווה משהו, ואני רוצה לספר לחבר. אני חייב לספר לו בעזרת הכלי היחיד שעומד לרשותי שזה הדיבור. אלא אם כן, אני מאוד מאוד כישרוני.
אני יכול לצייר.
אתה יכול לכתוב מוזיקה, אתה יכול לעשות...
כן, אבל זה יחידי סגולה. רוב האנשים... וואו, תקשיב, תשמע מה קרה לי. אתה שומע משהו אותו גם. כי אתה לא מצליח. אתה לא מצליח. אז אם אתה כישרוני, אתה תשתמש בכוח הדמיון, בכוח המדמה, אתה באמת מצייר, הופך להיות לזה.
גם אחר כך, כשמישהו יבוא להסתכל ולהאזין ולא יבין את החוויה, תצטרך את המילים בשביל להסביר את מה שכתבת.
ברור.
מה שיצרת.
אבל מה שאני חוויתי, למעשה נשאר אצלי.
בסוף צריכים את המילים. באיזושהי צורה.
ברגע שזה עובר לדרך המחשבה והדיבור, זה כבר מאבד נובלות של חוויה. נובלות של חוויה, כן? זה אפילו לא יודע אם זה 1/60, אבל...
זה כבר פירוש גם ממה ש...
ברור. כי כשאני מספר, אני בוחר זווית מסוימת. ברור, ברור.
טוב, אז אין לו ניתן להכיר חוויה...
זה מה שהוא רוצה, זה מה שזה אומר לו, כן? לא, בסדר, אז זה אומר כן. זה כאילו המקשה הכוזרי. הנביא חווה משהו. חווה. עכשיו הוא מדבר. הוא ראה צורה. עכשיו הוא מתאר.
מתרגם. זה מתרגום.
זה תרגום, זה פירוש, זה מדויק, מה זה? כן? אז זה נכון שיש לשלב, ודיברנו על זה לפני שבוע או משהו כזה, שהקדוש ברוך הוא בדק מה כאשר הנביא מספר את מה שהוא חווה, ירמיהו, כן? מה אתה רואה? כדי לוודא ולאמת שזה באמת מה שהיה, כן? אבל עדיין, בצורה אובייקטיבית יש כאן בעיה.
רגע, אז הוא בעצם מדבר, אז עוד פעם, המקשה עליו בנקודה מסוימת, לא ייתכן לספר על שני עניינים בדיבור אחד.
נכון.
זה הקושייה שלו. הקושייה
כן,
שלו
כי הוא אמר...
זה
כי...
הסתירות, הסתירות או הכפילות של
כי,
החוויה.
כי הנביא לפני זה... לפני, סליחה, לא הנביא.
בסניף.
אריאל ארבע שורות לפני זה, אמר משהו...
נראה ואהבה דיבר.
בדיוק, שזה כן. דברים סותרים, ואיך זה יכול להיות? דווקא לזה יש תשובה פשוטה. למדנו השבוע את דברי הרב קוק על השכל והרגש, שדווקא יש יתרון לשכל על פני הרגש לגבי היכולת להכיל רגשות סותרות. השכל יכול והרגש לא יכול.
נכון.
בינת הרגש, או שאני שמח, או שאני ירא, אני עצוב, או זה. מבחינה שכלית אני יכול להבין שיש כאן שני דברים סותרים ולהכיל אותם בבת אחת. כן?
זה מה שקורה
בחופה
ששוברים את הכוס, כולם מוחאים כפיים, כאילו זה שמח. קשה להם לתפוס שזה משהו עצוב.
בסדר, אבל מבחינת החוויה אני תמיד חווה כאילו יש דבר אחד. חוץ מהנביא, ככה יוצא מדברי אריאל כאן, שברגע שהוא מגיע לאן שהוא מגיע, ואז עולות בנפשו היראה והאהבה. בנפשו.
אבל גם אני חושבת שיש קושייה בפני עצמה, כי בן אדם כן יכול להרגיש רגשות סותרים. אני לא מבינה למה אנחנו טוענים שרק השכל. זה אגב אפרופו בשיעור.
לא, באותו זמן.
כן, גם באותו זמן. בן אדם לפעמים מרגיש... יכול להרגיש רגש מורכב, שהוא מורכב מי?
מורכב, כן, אבל הוא לא יכול להיות מורכב משני דברים סותרים.
מה? בן אדם, הדבר הכי קלאסי, רצח של שנובע מתוך אהבה שנאה.
כן.
לא, אני לוקחת את שערי רצון לפתח, עין גמר בוחן, ולב שמח.
לאנשים יש רגשות סותרים הרבה פעמים, זה לא...
זה אמירה שכלית.
זה השכל.
כן, זה השכל, אני אומר.
אבל יש רגשות סותרים לבני אדם, שהם חיים אותם בו זמנית, והעובדה שהם לא מסוגלים להכיל את שניהם, מביאה לכל מיני דברים, ולפעמים כן מכילים אותם.
זה נחמה חלק נפש. זה בדיוק זה, זה נקרא מחלת נפש. יש גם מה?
כן,
מה זה? מה זה?
יש
זה
הכיברות המוחים. אה, ככה את
מבינה?
טוב.
הוא
רואה את העצב
שלהם,
אבל
הוא מבין
בשכל
שיש
בו
משהו...
כן. טוב.
אתה אומר שבעצם כל פעם שיש
סותר זה בעצם התערבות של השכל? ודאי. חלק מה? איך אתה מבין? סליחה,
זה אומר שכל נבואה שאנחנו קוראים
בתנ"ך
היא בעצם עברה איזה מסננת, ובכלל לא מה
שהנביא ראה וחווה? זה לא אומר שהיא עברה דרך הפריזמה של הנביא, וזה ההבדל בין נבואתו של משה. ובין נבואת כל שאר הנביאים, אספקה עליה מהירה. מה?
והמראה הזה אולי לא עבר
עליהם,
או לא בשלמות.
אני לא יודע בשלמות או לא בשלמות.
חז"ל שתיעדו, שרשמו את הנבואות, יכניסו את זה לספר תנ"ך?
התנ"ך פשוט.
התנ"ך. אז זה לא הנביא מדבר.
והפה של הנביא,
מה?
ולא נאמן למה שהוא ראה.
לא הבנתי, עוד פעם?
שאל.
עוד פעם.
האם מה שאנחנו קוראים כנבואה,
כן.
נאמן למה שהנביא ראה?
ודאי.
לא, זה כבר שלב, זה בפריזמה.
למה הפריזמה?
בטח שכן, כי הנביא באותו רגע הוא רואה, הוא מדבר, הוא חווה, הוא מדבר, כן?
נו.
בין המצב הזה שהוא רואה לבין שזה מועבר אל הכתב, כמה נשמר באותנטיות מוחלטת?
לא הבנתי.
העיקר
נשמע. מפורשת.
מוחלטת.
כן, 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 כן. בדלת.
איזה
מסכת? בבא בתרא.
בבא בתרא מה?
יוד דלת, לא מעט השנייה. אולי הוא שזה יוד בית, שנייה. שנייה, שנייה, שנייה. מיד. הנה, בי"ד עמוד ב', למטה. משה כתב ספרו פרשת וילם ואיוב, יהושע כתב ספרו, אז זה יהושע שכתב בעצמו.
כן.
ושמונה פסוקים שבתורה, שמואל כתב ספרו, ושופטים, ורות, דוד כתב ספר תהילים, בסדר? הלאה. איפה זה? ירמיהו כתב ספרו. מה שכתוב בגמרא אני יודע.
ירמיה כתב את ספר מלכים.
רגע, לאט. ירמיהו כתב ספרו וספר מלכים וקינות. בסדר? עד כאן לאנשים עצמם שכתבו. חזקיה ויציאתו. כתבו ישעיהו, משלי, שיר השירים, קהלת. אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל ושנים עשר. דניאל, זה אומר שיש קודם כל הבדל בין מה שנאמר לגבי יהושע, שמואל, ירמיהו ואת זה, ומה שכתוב כאן, שאנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל ושנים עשר, דניאל ומגילת אסתר, עזרא כתב ספרו, כן? ויחס של דברי הימים, זאת אומרת ההתחלה כל הגנאלוגיה, בסדר? וכו' וכו'. זה מה שכתוב בגמרא.
כן, אבל שהוא לפחות אצל חלק.
כן, אבל לא כולם. לא כולם. יש דברים שנכתבו
ישמות. וגם ולהקשות, וגם ירמיהו כשהוא כותב, הוא לא עובד אותו, הוא לא כותב, זה עובר
בסדר,
לא כל שכן כשאנשי כנסת גדולה.
שוב,
זה עבר עברה
זה עבר, זה עבר משלב של דברים.
שנייה. נבדק על ידי הקדוש ברוך הוא שהמסר הוא עבר.
שנייה, 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 שנייה. זה עבר משלב של דיבור לשלב שזה עלה לכתב.
נכון.
זה מדרגות שונות. שוב, אני לא יודע מה זה הולך לאיבוד בדרך.
זה לא
עברה
מוחלטת.
מקור
ראשון, את
מתכוונת, ואם אנחנו קוראים
זה בדיוק ההבדל של שאנחנו פה מדברים, החוויה. כי אנחנו נמצאים בתקופה שאין נבואה, נכון? בתקופה שהייתה נבואה, פשוט הנביא, וכשהנביא דיבר, אז הייתה חוויה של הנבואה דרכו. הייתה חוויה אותנטית.
טוב, את מניחה, את מניחה, לא, לא, שנייה, שנייה. את מניחה ששמואל התנבא כל הזמן.
לא.
אבל את אומרת שגשר בן אדם פוגש
את הנביא. לא, פגש אותו, הוא דיבר איתו.
לפנות ימינה או שמאלה, מה?
הרי באו אליו לשאול אותו דברים.
ברור, בסדר, בסדר, אבל, 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 אני חושב שפשוט, הרבה פשוט, הרבה יותר פשוט, ובריא גם כן. להצמד לכמה, לדברים של חז"ל, כמו תמיד. החז"ל עושים הבחנה בין נבואתו של משה רבנו ובין נבואתו של שאר הנביאים.
זה
הבחנה
ראשונית.
לא, לא, ראשונית, מהותית ביותר. משה אכן דיבר, התנבא כל הזמן. והמאחד של המאפיין של הנבואה שלו שהיא באספקה הרליה מהירה, אבל זה אומר בדיוק לא יודע, אבל יש ביטוי כזה. שאר הנביאים זה באספקה הרליה לא מהירה, אז אנחנו מבינים שיש כאן בעיה של באמת האישיות של של הנביא המקבל את הדברים, ואולי אז הזמן שעבר בין החוויה עצמה ובין העלת הדברים על הכתב. בסדר, יכול להיות. בין כך ובין כך. היום אנחנו לא מבינים לא את התופעה ולא את החוויה ולא כלום מהדברים האלה, ואנחנו ניזונים מהתיאורים האלה. נשארת שאלה מהותית, וזאת השאלה כאן שהכוזרי שואל אותו. כן? איך אתה יכול בכלל לדבר על מסירה של חוויה? זה לא קשור עם, עם הנבואה. אני חזרתי מאיזשהו טיול, ראיתי נופים יפים ביותר, אפילו צילמתי. ואני מראה את התמונה למישהו. התמונה זה כבר לא מה שאני חוויתי. ואני מסביר לבן אדם, תראה כמה זה יפה וזה. וזה. זה משהו אחר כבר. בסדר, זאת השאלה, כאן העקרונית, כן? אז אלא אם כן, שוב, אני בעל דמיון מפותח וכישורים מיוחדים כדי להעביר את זה. אז אומר לו החבר כאן, אכן, איננו כי אם כי תחותי העיניים, אשר לא יוכלו לעמוד בפני מראי האור. עלינו לצאת איפה בעקבות פיקוחי העיניים, אשר כוח בהם לראותו, שהם ההולכים לפנינו, שזה הנביאים. וכשם שהפיקח אי אפשר לו לראות את השמש ולהראותה לאחרים וללמדם להסתכל בה, כי אם בשעות מיוחדות ביום, שעות הזריחה והשקיעה ובמקומות חמים, עליהם השמש זורחת, גם כן הרואה באור האלוהי, יש לו זמנים ומקומות מיוחדים אשר רק בהם יראה את האור ההוא. הוא לא מתנה בכל הזמן. אי אפשר. הזמנים ההם הם מיטות התפילה, ובייחוד בימי התשובה, והמקומות האלה הם המקומות שיחתו לנבואה.
הוא לא
עונה לו
תשובה, לא
עונה
לו
בכלל לשאלה. הוא עונה לו לשאלה, וזה מה שאנחנו נראה.
הוא לא עונה לו. אני צדקת?
לא, 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 הוא עונה לו.
למה?
בסדר, אבל זה דורש עיון בבירוך, אבל זה נעשה. אה לא, יש עוד זמן, יש עוד זמן, סליחה, למה אני חשבתי שזה? אה, זה אפשר.
כי השאלה הייתה...
לא, לא, מה שמעניין...
שנייה,
שנייה, שנייה, כן, 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 כן. כן, כן. איך הגיעה פתאום התפילה לכאן? אני אמר לו, יש זמנים ומקומות מיוחדים.
זה זמני התפילה.
מה זאת אומרת זמני תפילה? כשירמיהו התנבא זה היה זמן מנחה? ואז קראו לו מנחה, 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 עשירי למניין, והוא בא...
הוא היה תנבואה.
ואמרו, בסדר, לא צריך להגיד, קדושה היום זה בסדר?
לא, זמנים זה בעצם הזמן, זה בעצם מקור... לא, יש גם בזמן התפילה. זה לא מנחה זמן, זמן זה בעצם האפשרות לזמן.
למה? הוא אמר, איתות התפילה. הזמנים ההם הם איתות התפילה. זאת אומרת שאתם, לא, 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 התשובה, התשובה היא זה, וזה מה שראינו כבר בשולחן ערוך כמה וכמה פעמים. אתה רוצה להבין את כל הסיפור הזה? קודם כל תבין מה זה להתפלל. תפילה זה שכינה כנגדי. אז אנחנו עושים כאילו, זה בסדר. אבל הדרישה זה שכינה כנגדי. אין שכינה כנגדי, אין תפילה, אין נבואה. אתה אומר לו, אומר לו, אתה מקשיב ואתה שואל שאלה מאוד טובה. אבל התשובה האמיתית היא פשוטה ביותר. כל עוד אתה לא, בתפילה שלך, לא הגעת למדרגה האמיתית של התפילה, שזה שכינה כנגדי, אתה לא יכול להבין בכלל על מה אני מדבר. שכינה כנגדי, זה יצא מהגילוי.
לא היה להם גילוי פתאומי?
לחלק כן, לחלק לא, לא ידע.
אז מה, יש שיטות לגילוי הזה?
זה מה שהוא אומר.
הוא אומר, לא היה, זה תמוע.
זה מה שהוא אומר.
הגיע הזמן מנחה, אז פתאום התגלה
לו? זאת אומרת, הגיע הזמן של, יש איתות לתפילה. התפילה זה לא דבר שאתה יכול בכל זמן לומר. יש שעות קבלה. אז המשרד יותר פתוח יותר שעות בזמן התשובה, בזמן אלול. אבל אם לא, זה מ-9 עד 11 בבוקר. והנביא יבוא ב-11 וחצי, יגידו לו, לא, עכשיו זה לא הזמן. אז הוא אומר כאן, רואה אני אותך מודה לדעת ההצטגננים, האסטרולוגים. בדבר שלטון שעות והימים ומקומות ידועים.
כן, אם אתה כבר מגיע לשם, אז...
חביבי, אתה הולך כאן על חבל דק מאוד, כן? אז הוא אומר, האם אנו כופרים בכך? כי יש לעולם העליון השפעה לדברים הארציים. אדרבה, מדהים אנחנו כי הצעד החומרי של ההתהוות והכליה באה מכוח הגלגל. ואילו הצורות באות מעט מכוונן מנהיגם, אשר שם אותם כלים לקיום כל הדברים המתאבים שהוא רוצה לקיימן, בלי אשר נדע את פרטי הדברים. אמנם ההצטגננים טוען כי הוא יודע את הפרטים, אבל אנחנו מכחישים אותו בזה, ומעידים כי דבר זה לא ישיגהו בשר ודם. רק אם אנו מוצאים דבר מחוכמת ההצטגננות, סומך על חוכמה האלוהית, חוכמת התורה, אנו מקבלים אותו. כך תנוח דתנו מדברי חוכמת ההצטגננים שמצאנו אצל החכמים ז"ל. בהניחנו כי דברים אלה נובעים מכוח האלוהי, ונמצא שהם אמת. טוב, השם הוא מפנה אותנו לסוגיה
במסכת שבת,
שהיא מעניינת, מעניינת ברגע שנמצא את מסכת שבת. יש שמה כל מיני אמירות קצת מוזרות, צריך להבין אותם. חף 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 עמוד פט. איפה אני אקח את הדברים? זה קצת ארוך, אבל... זה דברי שמואל, שם שאומר כך, מה שבדף קכ"ט עמוד ב', אמר שמואל, פורסא דדמא קלוטתין יומין ובין הפרקים ימעט, ובין הפרקים יחזור וימעט, ואמר שמואל, פורסא דדמא חג בשבתה ארבע ומעלה שבתה, אבל שני וחמישי לא. זאת אומרת, הוא נותן כאן כל מיני עצות רפואיות כביכול לגבי הקזת דם ודברים דברים אחרים, שאומר ביום זה כן, ביום זה לא.
מי אומר?
שמואל. כן? דאמר בו, מי שיש לו זכות אבות, יקיז דם בשני ובחמישי. שבית דין של מעלה או בית דין של מטה, שווים כאחד. זה נשמע מוזר ביותר, ש...
הוא לא בסכנה כביכול.
כן. מה הייתה אמר? לא משום דקיים אלה מאדים הכוכב, כוכב הלכת, כן? וזו יהיה מעלה שבתה, נמי קיימן בזו, כיוון דדש ברבים. זה כל הסוגיה הזאת היא מוזר, כל הדברים האלה, כל היצות, לא... אסור לעשות את הדברים האלה היום. זה כזה...
קודם רק בשני.
שלא שיהיה ברור, כן. זה, ובסוגיה אחרת... כן, כן, אבל... ובסוגיה אחרת...
כמו שאומרים לא ללכת
לבתי דין? כן, 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 כן. כל מיני אמירות, אבל גם כן, בדף קנ"ו, גם כן שמה... זה חוזר על עצמו, כל מיני דברים שלפי היום אתה עושה, אתה לא עושה, וגם כל האמירות שאדם שנולד במזל מאדים, כן? אז יש לו כביכול גזירה עליו שהוא יהיה רוצח. אז כדי לתקן את הדבר הזה, יהיה שוחט, או רופא, או כירורג, כן? אתה שומע את זה, מה קרה פה, כן? ואז בא הסיפור כאן בסוף הסוגיה כאן שיש מזל לישראל או אין מזל לישראל, זו הסוגיה, זו הסוגיה המפורסמת כאן. אבל מה פתאום? על יסוד הדברים האלה יש מחלוקת בין חכמים בימי הביניים, האם יש לאסטרולוגיה כוח או לא. יש כאלה שאמרו שכן, יש אמרו ש ממש לא, יש כאלה שבאמצע, בכל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר, מה רוצים? כאילו אתה בא ואומר, בהתאם לתפקוד של המערכת, אז יש דברים ש... אנחנו חוזרים
לקבל החלטות.
לקבל החלטות, ולא סתם החלטות, זה כאן מדבר על חולי של האדם, והדבר העיקרי שהם ידעו לעשות באותם הימים זה הקזת דם, שזה היה גורלי.
איך זה כן רחוק? יש לך עד היום הורוסקופים וכל
מיני דברים? זה שיש היום, זה יש היום, אבל...
לא, זה נמשך.
ברור, ברור, אבל יש הבדל בין...
הורוסקופ
בעיתון שאף אחד לא...
לא,
ברור שיש כאלה תמיד, כן? או בתקופת של ימי הביניים. ברור, ברור שלא, אבל למשל אבן עזרא, כן? כן?
כי הוא למד אסטרונומיה.
ואסטרולוגיה זה נחשב למדע באותם הימים, כן? אז הרבה אנשים קיבלו החלטות גורליות על פי המזלות, כן? וכו'. מה... ברור, ברור, לא, יש, אפשר למצוא את זה. אז אומר כאן, את העיקרון של ההשפעה של עולם עליון על עולם תחתון אנחנו מקבלים. כן? אבל הפרטים שאם לא יודע מה, אתה ראית בבוקר את השמש בכיוון ההוא, וראית חתול, וזה, וכל הדברים האלה, אז אתה אומר, אני לא זז מהמיטה היום, כי זה מסוכן לצאת החוצה, או... זה, זה אנחנו לא, לא, לא מוכנים לקבל, כן? אז זה כאן מה שאמר, שמצאנו אצל החכמים ז"ל, בהניחם, בהניחנו כי דברים אלה נובעים מכוח אלוהי. וניצא שהם אמת, אך, כל דברי ההצלנגנות, האחרים אינם כי אם סברה והטלת גורלות בשמיים, שיש בה מן האמת לא יותר מבהטלת גורלות בארץ.
אז
הוא
אותו,
אני
בעצם
טוען
שאת
עיקרון
הבריאה, בסיסי הבריאה, אנחנו מקבלים, אבל לא את ה...
בסדר,
לא את כל התורה.
צריך לדייק מה זה העיקרון הבסיסי, שיש...
שיש העולם העליון.
כן, אבל מה זה העולם העליון? אם העולם העליון זה הגלגלים, אז אני חוזר לאסטרולוגיה, או שאני בא ואומר, העולם העליון זה משהו אחר, שאני לא יודע מה הוא קרה.
יש גם אמונות תפילות, וזה מה ש...
אמונות תפילות, ברוך השם, יש. יש. אני אומר כאן, רק מי שרואה את האורות שהזכרנו, הוא הנביא האמיתי, והמקום אשר בו יראו האורות הוא רק, הוא... המקום שאליו יש לכוון באמת, כי הוא המקום האלוהי, והתורה הבאה משם היא תורת אמת. מן הסתם, הר הבית. כן, מן הסתם. אפשר להגיד היום, בית הכנסת, במובן הזה שזה בית מקדש מועה. כן. אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא מחפה בסיפור הזה כאן. אכן, גם הדתות שבאו אחריכם, ברור למי הוא מתכוון, אם אין מודות באמת ואינן מחישות אותה, מייחסות יתרון למקום ההוא, שזה הר הבית כאן, מן הסתם, אפשר להגיד באופן כללי יותר יהודים בגולה ארץ ישראל, כן? ואומרות כי הוא מקום העלות הנביאים ושער השמיים, ומקום המשפט החרוץ. אשר אליו תתקבצנה נפשות המתים ביום הדין. וכן מודות הדתות האלה, כי הנבואה לא הופיעה כי אם בבני ישראל. זה הזכרתי בכמה וכמה פעמים כבר, כן? אין שום טענה אצל לא נוצרים ולא אצל המוסלמים, שהנבואה, הנבואה מהקדוש ברוך הוא הייתה על מאן דהוא חוץ מהנביאים של ישראל. וגם כאשר מדובר על נבואה של למוחמד, כן, מדובר על עניין פרטי, לא קולקטיב, כן. וכן הן מעריצות את אבות ישראל ומודות במעשה בראשית, בסיפור על המבול וברוב מה שכתוב בתורה, ומחזיקים בדתות אלה אף עולים לרגל על המקום הנכבד ההוא.
אני לא
מבינה את
כל מה שקורה כאן, כל המהלך שלו. הוא כאילו עובד בסיבובים.
עובד בסיבובים?
כן. אני יודע למי. הוא בעצם כל הזמן מחזיר לטענה. יש פה שאלות שעולות ספציפית, למשל כל הנושא של הנבואה וחוויה, ואיך מעבירים את זה. אז מה העניין להחזיר את זה לנושא שאצלנו יש נבואה ואצלנו? טוב, כבר מיצינו.
כי הוא רוצה, כי הוא רוצה...
מיצינו את הנושא.
לא, 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 הוא עוד לא מיצה. עד סוף המאמר הרביעי הוא לא מיצה. כי הוא רוצה לקבע את העובדה שיש הבדל תאומי שכמעט אי אפשר להסביר אותו מבחינה חווייתית בין אגות כלשהי, אריסטו, שהוא...
כן, אפילו הצטגנינו.
ובין, ובין, כן, כל דבר, הוא בין...
הוא לא מצליח להוכיח את זה כאן.
הוא בין...
שוב,
שוב, שוב, שוב. הוא לא מנסה להוכיח. הוא מנסה לקבוע את זה כעובדה.
כן, אבל הוא אמור לשכנע את החבילה.
לא, 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 לא. הוא לא מנסה לשכנע מסיבה פשוטה מאוד. מה הוא אמר לו? כל עוד אתה לא משלנו, אין סיכוי.
אם
הוא רוצה שאנחנו נבין את ההבדל בין חוכמה אנושית, כלשהי?
בין אם היא רציונלית כמו פילוסופיה, ובין אם היא מיסטית כמו...
מבחינתם, האסטרולוגיה דאז היא מאוד רציונלית. ובין התופעה הזאת שנקראת נבואה. אז נבואה יש כאן בעיה. ויש כאן לכאורה יתרון דווקא לשיטה הטוענת שאין דבר כזה, כי אין כרגע. אז מתוך הקושי הזה הוא בא ואומר, אתה מקשה כל הזמן. כי אי אפשר להעביר את החוויות האלה. אז בכלל אתה מדבר איתי על העין פנימית, אתה מדבר איתי על כל מיני דברים שאין לנו מושג, לא אתה ולא אני.
מי אומר את זה?
כן, כן. אין לך ניסיון חווייתי בדבר הזה. ואתה מעביר לי ואתה מנסה להסביר לי דברים, אני יכול לקבל או לא לקבל באותה מידה.
זה הפסקה
הקודמת. אומר לו רבי יהודה הלוי, אני מסכים איתך, אבל שים לב לדבר אחד, עובדה היסטורית אחת. אנחנו אולי עזויים, אולי אתה תגיד אנחנו משוגעים לגמרי, אבל אנחנו היחידים שטוענים את הטענה הזו. ולכן אני מבין את הקושי שלך, כי אנחנו באמת היחידים שטוענים טענה כזו הזויה מבחינתך אולי. אז מה אתה מנסה להשוות? אתה מנסה להגיד לי אחרים לא. אני מסכים איתך, אחרים לא, ואפילו המוסלמים לא. כי לא היה כזה מעמד הר סיני לשבט מוחמד.
אבל זה לא מתחלק בין יהודים לגויים, כי בלעם גם היה
נמיד. כן, אבל כדי שאני אקבל את העובדה, קודם כל רוצה לדעת שהוא יקבל את העובדה שיש דבר כזה תופעה היסטורית. הוא ניסה להעביר אותו לפסים הפסיכולוגיים נפשיים, של איך אתה מעביר חוויה זה בלתי אפשרי וכו'. מה, בסדר, מסכים. אני מדבר איתך על היסטוריה. אל תחזיר אותי כל הזמן לבעיות נפשיות של זה או... אני רוצה לדבר איתך על עובדה היסטורית. ורק על סמך הקבלה של העובדה ההיסטורית הזו, נוכל להתקדם. אם לא, נשאר תקועים כל הזמן בוויכוח הזה.
אבל אנחנו טוענים על עובדה היסטורית, אז העמים אומרים, צריך, אם זה היסטורי, צריך הוכחה היסטורית.
נכון.
זה
הטענה. ויש.
ואנחנו, אין לנו,
בוודאי שיש לנו.
יש לנו את התורה.
יש לנו תנ"ך.
כן.
והם באים ואומרים, מה זאת אומרת? לא, 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 אין
שום.
לא, לא, אז יש כאן באמת בעיה שהיא בעיה מתודולוגית. אתה מדבר על מציאות היסטורית, קולקטיבית. השאלה אם אני מקבל או לא. השאלה היא באמת האם אני מקבל או לא. כן. וזה בסדר, זה יתפתח אחר כך בזה, אפשר לקרוא עוד שתי שורות כאן. זאת אומרת, הייתי מדמם לאותם הגרים שקיבלו עליהם את שורשי המצוות ולא את ענפיהם. לולא היו מעשיהם סותרים את דבריכם. את דבריהם. כי הנה מכבדים הם את מקום הנבואה בדיבור פה, ובכל זאת פונים הם בתפילתם אל מקומות אשר היו לפנים מיוחדים לאלילים. כאן הוא מצביע על תופעה שבאמת, אנשים שבאים ואומרים, אני מקבל את העיקרון. זה אפילו יפה. אבל, אתם רוצים להגיד לי מה? שמעבר לעיקרון, אחרי השם אלוהיך, שרוציא את רבי פתאום, מה זה הירידה בפרטים?
אתה
מדבר
מצוות, כן.
מה? זה באמת מעניין אותו?
כן. אני
קושר ברגל למינוס פה. כן. תעשה ככה ואל תעשה... מה זה משנה? אצלו זה לא משנה שום דבר. בסדר, אז אנחנו נראה איך הוא מתייחס לדברים האלה. בסדר. לא בשבוע הבא, אלא בעוד שבועיים.
אני אזכיר בפורום.
אני אזכיר.